טוב, אז בואו רק נסכם את הנקודה שבה עמדנו בפעם האחרונה. ניסינו לבדוק, לברר טיפה, את היחס שבין השכל לרגש. וראינו שהתכונה המרכזית של השכל, שהוא קבוע, התכונה המרכזית של הרגש, הוא מתחלף. ולכן, כל אחד מהכוחות צריך להתברר באופן עצמאי. השכל יתברר על פי חשבון, על פי משפט, עד שהוא יגיע לאמת שלו, ואז הוא יהיה יציב וקבוע. הרגש יתברר לפי כל הכוחות שבו, דמיון וכו', עד שהוא יגיע לעמדתו. ואז אחר כך יש את החיבור, כמו שראינו, בין איש לאישה, בין השכל, בין המוקד השכלי, נקרא לזה, למוקד הרגשי. וגם פה, לגבי קריאת שמע שחרית וערבית, אז אמרנו שקריאת שמע שחרית וערבית, יש בה שתי בחינות. יש בה בחינה אחת, שהיא לימוד תורה, שהרי דבר זה אסור לאמרו בפני עמי הארץ, אבל כמו שאמרנו, אין פה עמי הארץ, אז אפשר להגיד, אם אדם לא יכול ללמוד תורה יותר מקריאת שמע שחרית וערבית, אז יצא ידי חובת לא ימושו מפיך. כך אומר הרמ"א, כמובן כל זה בתנאי שבאמת זה משהו מסוגל ויכול. אבל, ומצד שני, קריאת שמע שחרית וערבית היא תורה, היא לימוד תורה. היא לימוד תורה, סליחה, זה מצד אחד, מצד שני זה תפילה. אנחנו קוראים קריאת שמע פעמיים, שחרית וערבית, כתפילה. אם כן, קריאת שמע יש בה שני ממדים. יש בה ממד אחד של לימוד תורה, בשעת הדחק. ויש בה, כמה אנחנו לא נשתמש בזה, אלא זה באמת רגע מצבים יחידיים, נקרא לזה כך. ויש צד של קריאת שמע שהוא תפילה. יש צד בקריאת שמע שהוא שכל, ויש צד של קריאת שמע שהוא רגש. ולכן, מה הרעיון המרכזי שנמצא בקריאת שמע, כמו שלמדנו לפני כמה פעמים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, ההכרה שהמקור של הבריאה הוא אחד, ההופעה של האחד הזה היא בהתפרטות של כוחות שונים, עד כדי אפילו סתירה בין כוחות, אבל זה עדיין השם אחד. היות ואנחנו חיים בעולם בו מתגלים השינויים, אנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לעצמנו ברגש את אותה האמיתה, האמת שנמצאת בשכל. כלומר, האמת שנמצאת בשכל, שהיא השם הוא האלוהים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, האמת השכלית הזאת, הצד נקרא לזה הלימודי שבקריאת שמע, הצד השכלתני, המחשבתי, הוא חייב, אם אפשר לומר, להופיע בצורה כזאת שאנחנו מעוררים את הרגש בתפילת קריאת שמע, פעמיים ביום, את הרגש כך שכל הזמן אנחנו מרגישים את ההתחדשות מצד אחד, ומצד שני את היציבות. כמו שאמרנו בהתחלה, שהעולם שלנו הוא עולם שיש בו מצד אחד קביעות, מצד שני צריך להיזהר שלא לא יהיה קיבעון, אלא התחדשות בתוך היציבות. אז אם אדם לא קורא קריאת שמע ערב אחד, מה זה אומר? זה אומר שפעם אחת בחייו הוא לא יפעיל את הרגשות הטבעיים כלפי המציאות, לאותה, ביחס לאותה האמת השכלית שהיא אמת קבועה, אבל סוף סוף האמת הזאת מתגלה בעולם מציאותי ורגשי כמו שלנו, ולכן דומה כאילו הוא לא קרא קריאת שמע מעולם. ולכן כל יום צריך לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע, כדי לחדש את ההכרה השכלית דרך המהלך הרגשי. זה פחות או יותר המקום שעצרנו, נכון? רבותיי, מי שאיתנו קבוע, זה המקום שעצרנו. בואו רק נקרא רגע את החלק האחרון בעמודה, בעמוד 389 בהוצאה שלי, בעמודה הימנית, החלק העליון. האמת הגדולה והידועה, שאליה נושא ישראל את נפשו מאז היה לגוי. האמת, הרעיון, האידאה, השכל, המחשבה. האמת הגדולה והידועה שאליה נושא ישראל את נפשו מאז היה לגוי, האמת של קריאת שמע, של השם אחד, השם אלוקינו, השם אחד, כמה שהוא ידוע ברמת השכל, מכל מקום, עושה בכל יום ובכל עונה, כל יום ופעמיים בכל יום, בבוקר ובערב, בכל עונה, רושם מחודש על ליבו. מהאמת שבשכל עברנו ללב, על ליבו של כל איש ישראל, לא על מחשבתו. מבחינת המחשבה, השם הוא האלוקים, זה דבר מוחלט. נקווה שכשלמדנו את זה והפנמנו את זה, כלומר, כשלמדנו את זה והבנו את זה ושיננו את זה, העמקנו בזה, זה מוחלט אצלנו. אבל מה קורה עם הלב? מה קורה עם המפגש עם המציאות? האם אני אנהל את החיים שלי על פי השם הוא האלוהים, גם כשנראה כביכול שהשם חס ושלום הוא לא האלוהים? כלומר, ההופעות במציאות שונות לכאורה מהמקור. אז כמה שהוא ידוע, מכל מקום עושה בכל יום ובכל עונה, רושם מחודש על ליבו של כל איש ישראל, הקורא ומקבל עליו עול מלכות שמיים. והרושם העבר לא ימלא נפשו בבוא עונה חדשה לקריאת שמע. כי אנחנו חיים בעולם מאוד מפורד, מאוד לא אמת, על מה זה שקרה, שביסודו עומד האמת, עומדת האמת, ולכן אנחנו צריכים כל פעם לחדד לעצמנו את הנקודה הזאת. לחדד לעצמנו את הנקודה הזאת בממד הרגשי. כי בממד השכלי, אם למדנו את זה, העמקנו בזה, שיננו את זה, אנחנו זוכרים את זה, זה מוחלט. אבל ברובד של ההופעה של אותו רעיון מוחלט עם החיים, פה צריך כל הזמן עבודה, כל הזמן התחדשות, כל הזמן עבודה מעונה לעונה, מרגש לרגש. והראש שמעבר לא ימלא נפשו בבואנה חדשה לקראת שמה. ומפני מה הוחק כזאת בטבע הנפש, שידיעה כל כך מפורסמת, כל כך פשוטה וידועה, שהשם הוא האלוהים, עם כל מה שדיברנו על זה, תהיה צריכה לחידוש מדי עונה בעונה, מדי עונה בעונה מעונות הזמן, ושתובד או תאבד את כוחה, את כוח הכרתה ורישומה בלב כשלא תתחדש, כל זה הוא להורות על כוח החידוש והליבוב של האמת. שהאמת השכלית צריכה כל הזמן התחדשות, נקרא לזה רוחנית. לא רוצה להגיד רגשית, כי זה לא נכון, אבל התחדשות רוחנית. להורות על כוח החידוש והליבוב של האמת, שהוא כאוויר לנשימה. כלחם לאוכל ומים לשותה, שלא יתיישנו לעולם. והנה משפט שבא, שבו כבר מאוד ברור מה שאנחנו אומרים כאן. ולא תאמר הנפש די בהרגלה המרובה, כי אם כל יובש יתחדש, יתחדש רגש, רגש, תפילה של קריאת שמע. של תביעה פנימית, להורות על החידוש המוכרח להיות מתלווה תמיד, אל האמת הגמורה. רגש מול אמת. האמת הגמורה לא צריכה חידוש. כמו שאמרנו, אם אדם יודע שזה קוסטי, תודה רבה, אז מהיום הוא יודע, זה קוסטי. יהיה פה קוס מים, הוא יקרא לזה מים, הוא לא יקרא לזה תה. זה לא מתחלף, זה לא משתנה. זה לא תלוי במצב רוח. אין מצב רוח, זה אמת קבועה. אבל היות ונפש האדם אחת וקולט לא רק את האמת השכלית, אלא גם כוחות אחרים כמו רגשות, מתחלפים, הרגש המתחלף עניינו ליצור את החידוש. האמת השכלית עניינה ליצור את הקביעות. לכן כל החיים שלנו בעצם מורכבים מאמת, משכל ורגש, מקביעות והתחדשות. הקביעות היא בדרך כלל מהאמיתות השכליות שהגענו אליהן. ההתחדשות בדרך כלל היא מהרגשות. לא רק, כי כל מה אנחנו מתחדשים גם שכלית, אבל אחרי שכבר קנינו את זה, אז יש את ההתחדשות הרוחנית יותר. לכן התחדש רגש של תביעה פנימית להורות על החידוש המוכרח להיות מתלווה תמיד אל האמת הגמורה שהיא אור עולם הנצח. אז מצד אחד אמת גמורה, מצד שני רגש מתחדש. עד לכאן סיכום של מה שלמדנו. אתם לא רוצים להתקדם היום. בבקשה. טוב, קשור, בואו לא נתפזר. כן. לא קיים. כלומר, האמת היא כל כך יפה שהיא נשארה בספרייה. כתובה על הלוח. היא כתובה על הלוח מיום ראשון. תראה מה זה? יומיים, קיבעון, קביעות. יום וחצי. הנה, זה שכל, אתה רואה? זה שכל. כן, בסדר גם. מה? לא, אבל עוד פעם, מה זה המיתות כאלה? השם הוא האלוקים, זאת ההמיתה. זאת האמת. זה יסוד אמונתנו, השם הוא האלוקים, שמע ישראל השם אלוקינו, זה יסוד האמונה. כמו שאמרנו, זו המצווה הראשונה שילד בגיל 13 מתחייב, קריאת שמע של ערבית. לא תפילין. קריאת שמע של ערבית. מדוע? כי אומרים לו, תשמע, העולם שלנו הוא עולם אלמא דפירודה. יש בה הרבה כוחות שונים וסותרים. מנוגדים. אבל תזכור שהכל מקורו באחד. אז כשאתה פוגש עולם מפורד, תדע שיש מקור להכל, תדע שיש ערך לכל פרט מהפרטים, תנסה לגלות את הערך המיוחד של כל פרט מהמקור, ואת ההרמוניה הכללית בין כל הכוחות. זה כל התורה כולה על רגל אחת. בשביל מה באנו למכון מאיר? בשביל זה. לחיות במדרגה שהשם הוא האלוהים. בשביל זה באנו. בשביל מה נברא העולם? בשביל זה. העולם נברא, אלמא דפירודה העולם, כן, עולם הבריאה נברא, כדי לגלות שהעולם הזה מקורו באחד, והאחד הזה יכול להתגלות גם בעולם, מלא כוחות שונים וסותרים אחד השני. זה לא פרט. זה לא שבדברים אחרים לא. העיקרון הזה, המשפט הזה, הרעיון הזה, זה כל התורה כולה על רגל אחת. השם הוא האלוהים. כמו שדיברנו. כשדיברנו. מי שלא מבין את זה, ומי שלא חי ככה, אז הוא לא מגלה את מטרת הבריאה. עכשיו, זה מאוד יפה בדרשה בכיתה. עכשיו, מה קורה בפועל? כשמישהו פוגע בי, מעליב אותי, ואני רוצה לכעוס עליו, האם אני מגלה שהשם הוא האלוהים? איך אני מגיב? איך אני מגיב לכל עולם הטבע, כל המאורעות ההיסטוריים. זה כל מהלך החיים הוא השם האלוהים. איך אני מגיב למה שאתמול ועדת חוץ וביטחון אמרה ביחס למלחמת לבנון השנייה? האם אני אגיב במדרגה של השם הוא אלוהים, או במדרגה שיש השם ויש אלוהים, ולך תמצא את הקשר בין שניהם? אין קשר, חס ושלום. זה כל החיים ככה, זה לא איזה משפט יפה. זאת מהות החיים. אתם זוכרים את הסיפורים שקראנו בסוף יום שני? בסוף יום ראשון בערב? זה בדיוק זה. הקדוש הפרוש ליטה. אתה חי בהשם, אתה לא חי בהשם הוא אלוהים. לא הבנת את זה. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל אלוהים, בראשית ברא אלוהים. לא בשביל השם. טוב, מקווה שזה ברור. כן.
להביא קריאת שמה זה בעצם קריאת שמה של ערבית. יש הבדל בין שחרית לערבית מהבחינה הזו?
באופן עקרוני, כן. כי ערבית זה דווקא השלב שבו הכל מעורבב. ערב מנשון ערבוב. זה השלב שבו אתה לא רואה שהשם הוא אלוהים. אלוהים הרי אמרנו בריבוי, נכון? לא אלוה. לא השם הוא האלוה. השם הוא האלוהים. אלוהים, כלומר, יש ריבוי כוחות, ריבוי הופעות אלוקיות. אז בערב יותר מסובך. כשיש ערבוב של מציאות, מאוד מסובך לראות שהשם הוא אלוהים. בבוקר יותר פשוט, כידוע. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילות זה בחינת אמונה. אז הבחינה של קריאת שמע של ערבית היא יותר, הייתי אומר ככה, הקריאת שמע יותר מפותחת זה קריאת שמע של ערבית. כי זה שם זה השם הוא האלוהים ממש. זה כשאתה לא רואה שהשם הוא האלוהים, אתה חי את השם הוא האלוהים. לכן הילד נתחיל בקריאת שמה בערב, של ערבית, בגיל בר מצווה, השם הוא האלוהים. בסדר, לכן הרעיון הזה הוא הרבה יותר מהותי בערב. כי בבוקר יותר קרוב לראות שהשם הוא האלוהים. במציאות, בערב יותר מורכב, הרבה יותר מסובך.
איך מסדרים את הערבוביה הזאת של הערב?
איך מסדרים? לומדים תורה? לומדים אמונה? בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אנחנו במכון מאיר כדי ללמוד לסדר את הערב. אני פעם רציתי אפילו להגיד, אולי על דרך אבות, אולי יותר מזה. מתי עם ישראל יצא ממצרים? עוד מעט, אנחנו, כן, פרשת בו עוד מעט. לא, אבל מתי, בערב או בבוקר? מה מסקנת הגמרא? הרי שני פסוקים סותרים, יש כמה פסוקים בתורה, סותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב שהלילה הזה, כן? מצד שני כתוב בעצם היום הזה. אז מתי יצאנו ממצרים? אם הייתה באה תקשורת לצלם את יציאת מצרים, מתי הייתה מצלמת? בחצות לילה? או בנצח חמה? זה מחלוקת בגמרא, מסקנת הגמרא. הכל מודים שלא נגלו ישראל אלא מבערב. הגאולה התחילה מבערב. מתי יצאנו בפועל? בבוקר. אם כן, יש כאן הגדרות מאוד מדויקות, צריך פעם ללמוד אותן. הגדרה, דרך אגב, למושג גאולה, מה זה נקרא גאולה בכלל? מאוד חשוב לכל המהלך הרוחני שאנחנו מאמינים בו, על כל התקומת מדינת ישראל וכו'. בכל אופן, גאולה הייתה מבלילה, יציאה הייתה מבערב. אם כן, היציאה שיצאנו ממצרים הייתה, סליחה, גאולה הייתה בלילה, היציאה הייתה בבוקר. אם כן, היציאה הייתה בבוקר. אם כך, מתי היינו צריכים לעשות את הסדר? בבוקר. לא היה צריך להיות ליל הסדר, היה צריך להיות יום הסדר. אני לא יודע איך בדיוק זה מסתדר עם תפילת שחרית, כן? אבל כנראה, לכאורה, היה יותר מתאים לעשות יום הסדר. היינו קמים שעה לפני הנץ, משהו כזה, מארגנים את השולחן, אולי התפילת שחרית הייתה תוך כדי יום הסדר או משהו כזה. לא יודע איך זה היה קורה. נו, אבל התקנה של התורה היא לא כזאת. התקנה של ליל הסדר היא בלילה, לא ביום. אלא זה בדיוק הנקודה. בלילה לא יצאנו ממצרים בפועל. בלילה קרה משהו שצריך להבין מה קרה. נקרא לזה יחסית ערב. המשעבד סילק את השיעבוד. אנחנו כבר מצד האמת גאולים. למרות שבפועל זה עוד לא נראה. כי בפועל אם היה בת צלם לצלם בשתיים בלילה את היהודים באוהלים במצרים, היה רואה אותם שהם עדיין במצרים, עדיין משועבדים. הרי השם לא יצאו. אם התקשורת הייתה באה לצלם, הייתה רואה משהו? בבוקר. נכון. אז אל תתרשם, אומרת התורה, מהיציאה בפועל. תנסה להבין את היציאה במהות. היציאה במהות הייתה בלילה. למרות שהיציאה בפועל הייתה למחרת בבוקר. אז ליל הסדר, אם אפשר לומר כבורת עכשיו, זה לעשות סדר במציאות שנקראת לילה. זה הערב. לעשות סדר בלילה. אנחנו עושים סדר במה שנראה לנו ערב. והסדר במה שנראה לנו ערב זה לדעת את ההבחנה בין ערב לבוקר. זה לדעת את ההבחנה בין גאולה ליציאה. בין שחרור, הייתי אומר ככה, בין היותנו עצמאים כרעיון, כמעמד נפשי, לבין היותנו עצמאים בפועל. עכשיו, בפועל היה רק בבוקר. עכשיו, איך מבררים איך להתייחס לערב? בשביל זה לומדים תורה, לומדים אמונה. לומדים תורת ארץ ישראל, לדעת איך להתייחס לכל סוגיות הערב שיש בעולם. בסדר? כן, מותי.
חלה בעיניה, במוח.
איפה פה?
בעיניה בהתחלה, בעמוד הראשון, בברכות האלה.
כן.
הרב מדבר על קריאת שמע של בוקר. מבחינת אמונה בערב, אמת ואמונה בערב, אמת ויציב בבוקר.
כן.
אם הרב יכול לקשר את זה...
זה קשור בדיוק.
כן, אבל שם הוא מדבר, הרב מדבר על ההתבוננות בשעת הערב, על ההתכנסות פנימה, ובבוקר, על... להביא את זה לידי ביטוי.
זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. שההתכנסות הפנימית ביציאת מצרים, או יותר נכון בגאולת מצרים, הייתה בלילה. בלילה, אם אפשר לומר, נוצרה האישיות הבת חורין שנקראת עם ישראל. בוא נשאל שאלה חריפה כדי לענות לשאלתך. יצאנו ממצרים. נו, אז מה? אחרי זה השתעבדנו בבבל. אחרי זה השתעבדנו בגלות אירופה 2000 שנה. אז מה אם יצאנו ממצרים? על מה החגיגה? אנחנו אומרים בהגדה של פסח ויוציאנו משם, על פי פסוק, לחירות עולם. יצאנו ממצרים לחירות עולם? לא נכון. זה שקר, זה לא נכון. כי כשיצאנו ממצרים, חזרנו והשתעבדנו. נו, אז על מה החגיגה? את זה אומר הרב. אנחנו חוגגים ליל הסדר לא על היציאה של הנשמה בגוף. כי הנשמה בגוף חזרה והשתעבדה. מה שאנחנו חוגגים זה על יציאת הנשמה. כך גם הרב חלף מסביר בהגדה של פסח. ויציאנו משם לחירות עולם, האישיות הישראלית יצאה לחירות פעם אחת בהיסטוריה. לתמיד, מוחלט, גם כשישבנו בגטאות באושוויץ. מתי יצא לחירות? בחצות לילה. בחצות לילה. ליל תדוו, שם יצאנו לחירות. והחירות הזאת היא חירות מוחלטת. אז מה חזר והשתעבד? הגוף. אז מה זה גאולה לפי זה? גאולת הנשמה, לא גאולת הנשמה בגוף. יש הבדל בין יגלו לבין יצאו. זה בדיוק הנקודה. לכן, קו פרשת המים הוא לא הבוקר. קו פרשת המים הוא הלילה.
זה העיקר.
ולכן ליל הסדר הוא בלילה. כדי לעשות סדר בין הגאולה לבין יציאה. בין המהות לבין הבפועל. האם הבפועל במהלך הדורות ישתנה? ישתנה. ודאי, אנחנו נחזור להיות משועבדים. האם המהות תשתנה? בשום פנים ואופן לא. אז כמו שסיפר פה הרב אדלר ביום ב-10 בטבת, ביום הקדש הכללי. כשאנחנו נשמנו בגטאות, כך הוא אמר, באמת ויוציאנו משם לחירות עולם? באמת חירות עולם? שאין לנו מצא, אין לנו כלום. באמת חירות עולם? ודאי שבאמת חירות עולם. הנשמה יצאה לחירות. הבפועל נורא והיום. הפוך לגמרי. זה השם הוא האלוהים, זה קריאת שמע. זה בדיוק קריאת שמע. בסדר? טוב, זה סוגיות שלמות, זה צריך לדון בהן. בואו נרוויח עוד משהו על הדרך.
נלמד את זה בבניין אמונה, אבל עכשיו אפשר, איזה אפשר למחוק נראה לי, נכון? למרות שזה יעזור לנו להיום בערב, אבל טוב, נמחק את זה. שימו לב, דיוק נפלא של הכלי יקר, של המשך חוכמה, של הרבה מהפרשנים על התורה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מבטיח לו את ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שני דברים. הוא אומר לו אפילו לעשות שתי פעולות. פעולה אחת אומר לקדוש ברוך הוא, סנה עיניך וראה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. לך ולזרעך עד עולם. פסוק שני, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. שואלים כולם, למה אברהם אבינו היה צריך לעשות שתי פעולות ביחס לארץ ישראל? גם ראייה וגם הליכה. שאלה שנייה, שאליה לא כל כך שמים לב לפעמים. למה לגבי פעולת הראייה, אמר הכתוב, לך ולזרעך עד עולם? לעומת זאת, לגבי פעולת ההליכה, רק נאמר לך. לא נאמר לך ולזרעך. מברים המפרשים. כשאברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, הוא קנה את ארץ ישראל כעניין רוחני. כעניין מהותי. דרך אגב, יש סוגיה מאוד מעניינת בגמרא, שאדם הולך ברחוב ורואה אבדה. שהוא ראה ראשון, אבל מישהו הרים את החפץ ראשון. נכון מה המציע. האם זה שהוא ראה, יקנה לו את החפץ מבחינת קניינית? המסקנה היא לא. אבל יש אבא אמינא בגמרא שכן. יש בגמרא אבא אמינא שראייתו של אדם קונה לו. מסקנת הגמרא לא, אדם צריך לעשות פעולה. הגבהה, המשיכה, לא משנה כרגע. אומר אותו, על אותו חשבון כאן. הראייה שאברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, הוא קנה אז את המהות של ארץ ישראל, את הקשר המוחלט בין עם ישראל שיצא ממנו לארץ ישראל. והקניין הזה הוא קניין לך ולזרעך עד עולם. גם כשעם ישראל יהיה בגלות. זה קניין נצח. לעומת זאת, אברהם אבינו גם צריך לממש את הקניין המהותי הזה על ידי מעשים פרקטיים, ממשיים. נקרא לזה הקמת מדינה, שלטון, וכל מה שזה אומר. קום יתלך בארץ. צריך לעשות פעולה ממשית, אקטיבית, פרקטית. אבל תדע לך, אומר הכתוב, שההליכה הזאת היא רק לך. יהיו זמנים שבהם עם ישראל לא ילך בארץ ישראל. יהיו גלויות. אז קניין ההליכה, אם אפשר לומר, זאת היציאה של הבוקר, שיצאנו ממצרים. עניין הראייה, זאת הגאולה של הלילה, שהיא גאולת עולם. אז האם גם כשעם ישראל בגלות ארץ ישראל שייכת לעם ישראל במהות? ודאי. קניין מוחלט, זה לא קשור בכלל למציאות. האם זה מופיע במציאות בפועל כשאנחנו בחוץ לארץ? לא. אז התפקיד שלנו זה לגלות את ההליכה מתוך הראייה. זה ברור. הראייה תוליך להליכה, תוביל להליכה. אבל גם במצבים שלא תלויים בנו שבהם אנחנו לא הולכים, אנחנו ודאי רואים. לכן הקשר עם ארץ ישראל הוא קבוע, הוא מוחלט. דרך אגב, אותו דבר ביחס לעם ישראל. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. בנים אתם להשם אלוקיכם, הלכה כרבים, כמו שלמדנו ביסודיות ובאריכות. סגולת ישראל תמיד קיימת. האם הבחירה מגלה את זה תמיד? לא. אבל מה אתה משווה בין הבחירה לבין הסגולה? אנחנו בדיוק עוסקים בזה עכשיו. אותו דבר פה. מה אתה משווה בין קינן ההליכה לקינן הראייה? אותו דבר לגבי יציאת מצרים. מה אתה משווה בין יציאת מצרים של הבוקר, שחזרה והשתנתה כשירדנו לגלות בבבל, לבין גאולת מצרים של הלילה, שהיא גאולת הנשמה, שהיא חירות עולם? זה הכל אותו חשבון. בסדר, מוטי? זה נקודה עקרונית מאוד. לכן כשאנחנו חוגגים את ליל הסדר, אנחנו לא חוגגים את זה שיצאנו ממצרים. אנחנו חוגגים את זה שהנשמה הישראלית כעם יצאה לחירות. על זאת השמחה. עושים סדר ביחס ללילה. זאת השמחה. היציאה הממשית, חשוב מאוד, הייתה יציאת מצרים, ברור, אבל אחר כך השתעבדנו לצערנו. טוב, רבותיי, אני התייאשתי מלהתקדם היום, בבקשה, כן.
מה המשמעות של
מאיר,
שקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האלוקים ולא בשביל השם?
השם זה השם למעלה מהעולם שלנו. י' כ' ו' כ' היה וויה. אלוהים זה האינסוף ברוך הוא שמופיע בטבע ובהיסטוריה. אז השם, אז האינסוף ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל השם, כי הוא לא צריך את העולם, הוא תמיד השם, אלא הוא ברא את העולם בשביל להתגלות באלוהים. בשביל להתגלות בתוך הטבע ובתוך ההיסטוריה. בראשית ברא אלוהים. בסדר? בוא נאמר משפט קצת חריף. יש אנשים שמאמינים בהשם, אבל לא מאמינים באלוהים. מה לא ברור? פשוט מאוד. יש אנשים שמאמינים בהשם. הם מאמינים שיש איזו מציאות רוחנית, עליונה, אינסופית, שנמצאת שם בעולם עליון, כמו שלמדנו בבניין אמונה, גויים. הגויים מאמינים שיש אלעד על היה, איזה אלוהי האלוהים, משהו שם למעלה, איזושהי אמת מוחלטת שהיא... אבל האם הם מאמינים שהאמת המוחלטת הזאת מופיעה בעולמנו שלנו, בטבע ובהיסטוריה? כמו ששמר הציוד הכותב, בחוכמת החכמים, באומנות האומנים, ואפילו בטעויות הטועים. האם הוא מאמין שהשם הוא האלוהים? האם הגויים מאמינים שהשם הוא האלוהים? לא, בזה הם לא מאמינים. הם מאמינים בהשם, הם לא מאמינים שהוא מתגלה באלוהים. לכן השם הוא האלוהים זה יסוד אמונתנו. שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד, זה יסוד אמונתנו. שהשם הוא האלוהים.
אבל אותו הדולר שלהם כתוב,
אני לא אחראי לדולר. בטח לא היום הזה שהוא יום חורבנם בעזרת השם. כן. איפה אנחנו במהות? או בפועל?
בפועל. מה קורה?
שאלתי מהות, אמרת כן. אתה שואל בפועל. במהות או בפועל? יש צריך לחלק בין מהות לבפועל.
בפועל.
איפה היום אנחנו נמצאים? אינני נביא, אינני בן נביא. אנחנו נמצאים כנראה בדרך, בסקאלה, לקראת סוף הבוקר. כנראה, כתוב, העולם הזה 6,000 שנה, עוד 230 שנה. אנחנו כנראה בסוף. לקראת סוף הערת הבוקר. טוב, חשבונות שלמים, אנחנו לומדים את זה במקום אחר, בזמן אחר, כן.
מה זה בדיוק החירות הרוחנית הזאת?
אי אפשר להסביר אותה. זה חירות רוחנית שהיא, עם ישראל לא יהיה משועבד יותר. הנשמה שלו לא תהיה משועבדת. אנחנו עצמאים לגמרי. אפשר לשאול אסירי ציון, תשאלו את הרב יוסף מנדלביץ', הוא יספר לכם את זה, שהם כך הרגישו שהם היו באותם ימים מאחורי חומת הברזל בברית המועצות שלנו. את הנשמה אי אפשר לשעבד. את הגוף כן. לענות את הגוף כן, לענות את הנשמה לא. מתי זה קרה? מתי יקף פרשת המים? ביציאת מצרים. והציון היא משם לחירות עולם. שם זה קרה. דרך אגב, על פי זה פתרנו עוד קושייה. לפי אחד הפסוקים כתוב שמי שיצא ממצרים אלה צבאות בני ישראל. מה זה הביטוי הזה, צבאות בני ישראל? אחד הפירושים זה בדיוק הצד הנשמתי שבא מישראל. ככה שפת אמת מסביר. מי יצא ממצרים? הצבאות של עם ישראל. טוב.
יש יבודים שקיימים היום בעם, שצריך להוציא את הגלות, מה שנקרא, להוציא את הגלות מהעם. אחרי שהעם יצא מהגלות, צריך להוציא את הגלות מהעם.
כן, אבל זה לא... אבל זה עדיין חיצוני. עם כל החומרה, זה חיצוני. זה חיצוני, כן. אני
להדגיש שהנושא הזה שהיציאה היא תהיה באמת רוחנית, אנחנו חוגגים את חג השבת בליל הסדר, גם בגלויות, לא הפסקנו, מי תהיה מצרים עד עכשיו, לא הפסקנו לחג השבת, למרות שאתה לא בגלויות.
ודאי, הדוגמה הטובה, הבוטה ביותר, זה בתוך הגטאות בשואה. בשואה לחגוג את ליל הסדר. למה אתה חוגג? שמעתם מה שהוא אמר, הרב אדלר? שמבחינה מסוימת השואה הייתה יותר חמורה משעבוד מצרים. שם לפחות אכלו במצרים, פה גם לאכול לא היה, לא רק עבדו. אז גם אוכל לא היה. אז איך אפשר להגיד, הלילה הזה כולנו בני חורין, כולנו מסובין, יושבים מסובין. זה מסובין. הנשמה מסובה, ודאי.
מה שאמרנו,
אני מדבר מעמד הר סיני. בדיוק. טוב, מתקדמים שעה טובה. יופי, בואו נתקדם. ובמקום אחר כתבתי, שהנה, עכשיו קצת יותר התפרטות של הנושא הזה. ובמקום אחר כתבתי, שהנה כל מצווה ומצווה, יש תכלית מכוונת בעשייתה, ושכר גדול אין תכלית לה. וזה נעשה, או נעשה, אף על פי שאין הוא מרגיש בלבבו חיבה וקרבת השם שנעשה בנפשו על ידי מצווה זו. ומכל מקום, גם זה התכלית של התגלות האור האלוקי ואהבת השם המורגשת בלב, היא יסוד הגדול ועומד בתוך כלל גדול בתורה. נגיד אולי עיקרון ותכף נפרק אותו. אנחנו, ברור לנו שסך המצוות, נקרא להם רק כהסברה, תרי"ג המצוות, זה לא אוסף פעולות שרירותיות, שבמקרה ריבונו של עולם בחר 613 פעולות, שהיהודי, האיש הישראלי, היהודי, צריך לקיים, כי ככה. יש מלך, יש חוקים, המלך, החברה, הקבוצה פועלת על פי החוקים של המלך, כי המלך קבע וזהו, אל תשאל על החוק, על החוק אין שאלות. זה לא ככה. נכון שאנחנו לא מבינים את המצוות, ולכן שאומר עד כאן ציפור יהיו רחמך ועמד המשנה משתקים אותו, כי כל מצוותיו שקרו ברוך הוא רחמים ואינם רחמים אלא גזרות, זה נכון. אבל מצד שני, ברור, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ברור, שכל מצווה ומצווה יש לה איזשהו ערך רוחני, שכשאדם מקיים את המצווה הזאת, אותו ערך הרוחני יוצא לפועל. בין אם הערך הרוחני הזה הוא מחשבתי, בין אם הוא מוסרי, בין אם הוא פרטי, בין אם הוא כללי, כלומר כלל חברתי, וכו' וכו'. הרמב"ם מונה 14 תועליות למצוות. בסדר. אומר הרב, במקום אחר כתבתי, שהנה כל מצווה ומצווה יש תכלית מכוונת בעשייתה. לכל מצווה יש תכלית. עכשיו, ברור שככל שאדם יותר יודע את התכלית, ויותר מזדהה עם התכלית הזאת, ומכוח ההזדהות הזאת והידיעה הזאת הוא פועל את המצווה, ברור שהמצווה פועלת הרבה יותר. הכלל ההלכתי הפשוט, מצוות צריכות כוונה. אם אדם מתכוון במצווה, ממנה המצווה פעלה הרבה יותר, מה שפעלת המצווה, אם הוא לא התכוון, אם לא הייתה לו את הכוונה הנכונה. אז ברור שכל מצווה ומצווה יש לה תכלית מכוונת בעשייתה, ושכר גדול אין תכלית לה. ברור. אבל, מה קורה אם אדם לא יודע את הערך? מה קורה אם אדם לא מרגיש את השכר במרכאות שיש בעולם מכוח המצווה שהוא עושה? את התועלת שיש בעולם? אדם הרבה פעמים עושה פעולה, הוא רואה את התוצאות, אז הוא מרגיש כלפי התוצאות, אז הוא מעריך את הפעולה. אבל מה קורה כשהאדם לא רואה את התוצאות? אם מדובר על תוצאות רוחניות, אנחנו לא רואים אותן. מה קורה כשאדם לא מרגיש איך הפעולה הזאת? אדם מניח תפילים בבוקר, הוא לא מרגיש איך הוא נהיה יהודי יותר טוב. איך, נגיד לדוגמה, הוא שם את התפילה ב-7 בבוקר, ב-8 בבוקר, איך הוא יהודי אחר מאשר לפני שהוא התפלל? האם הוא מרגיש ככה, האם הוא חווה ככה? לא תמיד. לצערנו הרב רוב הפעמים לא. נכון? נו, אז מה, זה לא פועל? אומר הרב, זה פועל. וזה נעשה, השכר הגדול, התועלת הגדולה שיש במציאות. כי בכל מצווה יש באופן מהותי תכלית, שבעצם הפעולה של המצווה, התכלית הזאת יוצאת אל הפועל ברמה מסוימת לפחות. וזה נעשה אף על פי שאין הוא מרגיש בלבבו, חיבה וקרבת השם, שנעשה בנפשו על ידי מצווה זו. אני אומר משפט אולי לא מדויק להקשר של מה שכתוב פה, אבל זה נכון. אדם קורא קריאת שמע. מה אמורה קריאת שמע לעשות לפי מה שלמדנו עכשיו? להרגיש את השם הוא אלוהים. להרגיש את הידיעה השכלית שהשם הוא אלוהים. יבוא אדם ויאמר, שמע, אני 50 שנה קורא קריאת שמע. אף פעם לא הרגשתי שהשם הוא אלוהים בעקבות הקריאת שמע שקראתי. אז כל קריאת שמע זה עניינה להרגיש את השכל. ואני לא מרגיש. אני כמו רובוט. שמע ישראל שלא נקרא השם אחד, זאת השם לא נקרא, תפילה. צריך לומר בכסף של החזר. אני לא מרגיש. אז כל המגמה של התפילה היא ההרגשה, עבודה שבלב. נו, אבל לפעמים אני לא מרגיש שאני עובד בלב. עבודה בגוף היא הרבה יותר קלה. עבודה במחשבה היא יותר קשה מהגוף, אבל אפשר. אדם עובד בגוף, הוא מתאמץ, הוא רואה תוצאות. אדם עובד במחשבה, הוא מעבד בעין את השכל. עובד בשכל, עובד, מרגיש עייף. אבל כשאדם עובד בלב, איך עובדים בלב? איך עובדים בכוונה פנימית, מוסרית, רגשית בלב? זה קשה מאוד עבודה שבלב. לימוד תורה הרבה יותר קל עבודה שבשכל. פעולה מעשית מצווה הרבה יותר קל עבודה שבגוף. עבודה שבלב זה הרבה יותר קשה. אז אמר אדם, תשמע, אני לא מרגיש עבודה. מי מאיתנו מרגיש עייף אחרי התפילה? מי מאיתנו מרגיש שהוא יותר מרגיש את השם הוא אלוהים מאשר לפני שהוא אמר קריאת שמע? לצערנו הרב, צריך תיקון, כולנו צריכים תיקון. אז אם יאמר אדם, אני לא מרגיש. נו, הרי פה כל הערך הזה של קריאת שמע, שחרית וערבית, סליחה, זה כדי לעורר את ההרגשה. יאמר אדם, אני לא מרגיש שיתעורר ההרגשה. אומר הרב, תדאג, זה פועל. אף על פי שאין הוא מרגיש בלבבו חיבה וקרבת השם, שנעשה בנפשו על ידי מצווה זו, זה נעשה. ומכל מקום, גם זה התכלית של התגלות האור האלוקי ואהבת השם המורגשת בלב, היא יסוד הגדול ועומד בתור כלל גדול בתורה. זה פועל, זה קורה. כמובן צריך להתאמן יותר להרגיש, לעבוד יותר בלב. באמת לעבוד בלב. לכן תפילה כל כך קשה. הרבה יותר קשה לכוון בתפילה מאשר לכוון בלימוד תורה. תשאל רוב בני אדם, תגיד מה יותר קל לך, ללמוד תורה או להתפלל? אדם אמיתי, מה יגיד לך? ללמוד תורה יותר קל. של אדם מה יותר קל, לקיים מצוות או ללמוד תורה? אדם אמיתי יגיד לך? לקיים מצוות. ברור, הרבה יותר קל לקיים מצוות, כי הפעולה היא ממשית, היא יותר קרובה לעולם הזה. יותר קרובה לממדים של העולם הזה. תגיד אדם בוא לבית מדרש, בוא תלמוד תורה, יותר קשה לו. תגיד לאדם בוא תעבוד בלב. תגיד, איך אפשר לעבוד בלב? עבודה שבלב, מה זה? הרבה יותר קשה להתפלל. דרך אגב, אולי זה אחד ההסברים, למה גם אומרת, הלוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום. כי אנחנו חיים בעולם כל כך מעשים מצד אחד ומחשבתי מצד שני, שהצד הנפשי, המוסרי, הרגשי הזה, הוא לפעמים הולך לאיבוד בדרך. אז הלוואי ויהיה אדם מתפלל כל היום. הלוואי. אבל תפילה תפילה, לא תפילה להוציא מילים. איך אומרים תמיד? עדיף להגיד פסוק אחד בספר תהילים בכוונה, מאשר להגיד את כל תהילים בלי כוונה. אדם קורא תהילים. מה אתה עושה? קורא תהילים. מה? 40 יום בכותל. בשביל מה זיווג? שאלת אחרי 40 יום, תגיד, מה אמרת? לא יודע. לא שם לב מה אמר. אבל מה זה משנה? 40 יום בכותל, עשה וי, עכשיו זיווג, מחר בבוקר. הלוואי זה היה מצחיק. זה לא מצחיק. תפילה זאת עבודה, עבודה קשה, לכולנו היא קשה. זה לא סתם מה שחז"ל אומרים, אם אינני טועה על רבי יוחנן, בגמרא. שכשהמתפלל היה מתחיל להתפלל במקום אחד, בפינה אחת, ומסיים את התפילה בפינה אחרת. לא יודע אם ראיתם פעם אדם שהוא שקוע במחשבה, והוא רוצה להתרכז. נגיד בבית מדרש לפעמים אפשר לראות את זה. אדם אחוז באיזושהי סברה, רוצה ככה למקד אותה, יותר למקד אותה, הוא מתחיל ללכת ממקום למקום, פתאום מוצא את עצמו בכלל במקום אחר בית מדרש. הוא בכלל לא שם לב לאן הרגליים הוליכו אותו. כי הוא כך מרוכז מחשבתית שהוא נמצא במקום אחר. נכון זה קורה לפעמים? נקווה. זה קורה. עכשיו בלב, תפילה, זה הרבה יותר מסובך. להיות עייף אחרי התפילה. זה, האמת שזה הפשט שצריך להיות עייפים אחרי התפילה. עבודה שבלב, הלב יתאמץ. נו, אבל אנחנו לא עייפים. קיצור, יש לנו הרבה עבודה על העניין הזה, כולנו. יכול להגיד על עצמי, הרבה עבודה. ומכל מקום, והנה ממה שאמר היום הזה נהיית עליה. למדנו, הרי כל הסוגיה הזאת כאן ברבי יהודה התחילה מהיום. למה היום? לא היום, לפני 40 שנה, זה לא התחיל היום. היום הזה נהיית עליה, למדנו על חביבות ההרגשה שמתגלה בלב, שגם הוא צריך לתורה. איזו הגדרה. לפי הפסקה הראשונה בשין למתחת, האמת שנאחרי האמת. אז למה זה היום? כי יש אמיתות שכליות שהן נכונות כל יום ויום. וכל יום ויום האמיתות השכליות האלה מתגלות, עד כמה כל האמיתות האלה גנוזות באמת היתר כללית של התורה. אז פסקה שהיא למתחת היא יותר הצד השכלי שבתורה. היום הזה נהיית לעם, כי כל דור ודור, כל תקופה ותקופה, כל יום ויום, תתגלה עד כמה האמת הכוללת של התורה, יש בה צדדי אמת שמתאים לכל דור ולכל תקופה. ולתת פתרונות לכל בעיות השעה. זה שין למתחת, זה יותר הצד השכלי. שין למתחת, תדע, רבי תנחום יש כפר רקו, תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע. זה כבר יותר הצד הרגשי. הצד יותר נשמתי נקרא לו, פנימי, רוחני. אז היום הזה נהיית לעם, הפסקה הזאת היא משלימה את היום, היום הזה נהיית לעם, לא רק מתוך ההכרה השכלית, מתוך הרגש, ההתלהבות. עכשיו תשאלו, אבל נו, אז מה היה רע אם הרב היה אומר את הפסקה שהוא אומר כאן, בפירוש הראשון? למה להגיד את ההכרה השכלית? כי זה בדיוק הנקודה, שהרב רוצה שלא ניפול לטעות הזאת. שלא נחשוב שהיום הזה נהיית לעם, שכל יום שאדם יגיע למכון מאיר, אז הוא צריך לעבוד על עצמו עבודה הרגשית, עבודה רגשית, כדי שהתורה תהיה חביבה עליו. כאילו, כאותו יום שניתנה התורה בסיני. זה לא עבודה רגשית בלבד, זאת עבודה שכלית, כמו שלמדנו כבר. אבל מצד שני, זו גם עבודה רגשית. והנה ממה שאמר היום הזה נהיית לעם, למדנו על חביבות ההרגשה שמתגלה בלב, שגם הוא צריך לתורה. תורה ולב, אין שום סתירה. שכל ולב. ומצד זה צריך הדבר חידוש בכל יום, שיוכל לעמוד בלא חידוש עצם הידיעה היבשה. הידיעה היבשה יכולה לעמוד בלי החידוש, אבל החידוש שבלב חייב להופיע. אבל ההרגשה שבהתגלות הלב צריכה להתחדש לפעמים ופרקים תחופים, והיה מצוות קריאת שמע לאות על צורך חידוש הרגש או ההרגש בכל עונה. כדברי החינוך, ספר החינוך, על דבר פעולת כל קריאת שמע, לקיים רגשי הקדושה מעונה אחת של קריאת שמע לחברתה. והרגש הזה הוא כאין מכון, הוא בית קיבול לכל המערכה השכלית שתפעול על האדם. אז יש איזשהו רגש בסיסי שממנו הכל מתחיל, מתוך זה יש שכל, ומתוך זה יש אחרי זה רגש מעשי שמתעורר על ידי השכל. על כן, בערב אחד שלא קרה, שמה בעצם קרה פה אם הוא לא קרה קריאת שמע? שמתבטלת ההרגשה הגלויה בלב, שאמורה לתת את הערך לאמת המוחלטת שבשכל שהשם הוא אלוהים, שמתבטלת ההרגשה הגלויה בלב, אף על פי שהיא רק תולדה נמוכה, ברור שמבחינת הרגש הוא הרבה יותר נמוך מהשכל, אף על פי שהיא רק תולדה נמוכה לגבי הקניינים השכליים המוסכמים, שהשם הוא אלוקים. מכל מקום, הריתוק, לשון קשר, זיקה, הריתוק המוחלט, כן, כשאדם מרותק לשבת, הוא קבול פה, הוא קבוע פה. הריתוק של האדם אל כל הטוב והמאור שבתורה, מתבטל בביטול חום הלב של הרגש. איזה משפט? איך נגיד איזה קצת לא יפה? לא להיות יותר מדי לדבקים. כן? קצת רגש, קצת חיות, חייס הקודש, מה שקוראים. חיות הקודש. שאלתי פעם, לקחתי פעם טרמפ מישהו מבית חולים, אשתו ילדה את הילד העשירי, השלושה עשר, אני כבר לא זוכר. אחד היישובים באזור גוש עציון. בחור חרדי. איך שאני יוצא מהבית חולים, תפסתי אותו טרמפ, הקפצתי אותו לשום מקום. מה נשמע? איזה לידה? נראה בחור צעיר. איזה לידה, שתהיו בריאים, מזל טוב וזה. אמר לי משהו, עשירי, 13. נו, ברוך השם, איך הילדים? הוא אומר לי, חייס הקודש. חיות הקודש. חיות, מלא כוח. חיות הקודש. אנחנו דור ברוך השם של חיות הקודש. לא ילדים גלותיים. זה מין נחנחיות כזאת. אני לא רומז, למרות שכדאי לרמוז. נענה. עם עוצמות חיים. כמה זה מורכב? יותר מורכב להיות ילדים של, להיות הורים, או להיות בדור של חיות הקודש. אז קצת חיות. מצד שני, למה הגאון מבין לה חשש מאוד מתנועת החסידות מתקופת הבעל שם טוב? עד כדי כך שהגאון לא היה מוכן לפגוש את הבעל שם טוב. למה? כי הוא פחד, הוא אמר, רגע, אולי זה הולך כאן לסחף, שמי יודע, אולי זה יהיה רק רגש, רק עבודת הרגש, ומה עבודת השכל? ידוע שבבית של הרב קוק, פעם בא יהודי לבקר בבית של הרב קוק. אז על הבית, אז בקיר, על הקיר, באחד החדרים, בכניסה כנראה, היו תלויות שתי תמונות. תמונה אחת של הגרא, תמונה אחת של הבעל שם טוב. אז אמר, והרב ידוע, היה מצד אחד אמא חסיד, מצד אבא, נקרא זה ליטווק, וכו'. אז אומר לו האורח, אני רואה שהרב עושה שלום על קירות ביתו, בין הגרא לבעל שם טוב. אמר לו הרב, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. לא רק על קירות ביתי. על קירות ביתי לעשות שלום זה אין בעיה. מה קורה פה בלב? איך למצוא את האיזונים הנכונים בין קריאת שמה כלימוד תורה לקריאת שמה של עבודה שבלב, של עבודת הרגש? זה לא פשוט. אז הגאון, כשהתחילה התנועת החסידות, הגאון חשש מאוד. לכן אפשר להבין למה הוא לא רצה. מצד שני, היום אנחנו רואים איזו ברכה גדולה. בחסידות האמיתית אנחנו מדברים, כן? לא בכל הזיופים הקטנים. איזו ברכה גדולה. לכן צריך לחבר את שני החיבורים. אנחנו פה במכון מנסים להיות גם שחלטניים וגם קצת מרגישים. מעלה תשובה, יותר מרגישים. לכן חשוב מאוד לחבר את הדברים. אולי לא מספיק מחברים, צריך לחבר יותר. לכן סיכום, על כן, בערב אחד שלא קרה, שמתבטלת ההרגשה הגלויה בלב, אף על פי שהיא רק תולדה נמוכה לגבי הקננים השכליים המוסכמים. ברור שהשכל הוא לילה ולילה מהרגש. ברור. אבל מצד שני, צריך ליצור את החידוש, את החיות. מכל מקום, הריתוק של האדם אל כל הטוב והמאור שבתורה, מתבטל בביטול חום הלב של הרגש, והוא צריך חידוש. וכמו שיש כוח חידוש רגש בפרט זה של קריאת שמע בחוק היחיד, כן מוכנים רגשי קודש באוצר הכלל, שמתחדשים מעומקה של תורה על פי כל הדורות וכל הזמנים לערכם, ומאירים רוח חיים חדשה בליבן של ישראל להתגלות החיבה של תורה בהרגשת הלב המוחשית, עודף על המוסכם, כלומר, כתוצאה ויותר על המוסכם באמונה ודעת שכלית. שאל אותי פעם יהודי, והנה תשובה לקושייתו הלא נכונה. למה הרב קוק כל הזמן דיבר על השכל, מה עם הרגש? קודם כל, כבודו, מה שכבודו אומר מגלה שלא למד תורת, לא למד כתבי הרב קוק. קודם כל, ופה, הנה, הפסקה שלנו, היא פסקה עקרונית מאוד, זה לא, יש פסקה בעינייה שהרב דיבר על הרגש. זה לא זה, יש ספרים שלמים, אבל הנקודה פה היא נקודה עקרונית, קריאת שמה, יסוד אמונתנו. יסוד אמונתנו צריך את החיבור הנכון בין שכל לרגש. טוב, בפעם הבאה נמשיך בעזרת השם, שינמי. אני מתנצל על ביטול השיעור אתמול בלילה.